פרשת השבוע, פרשת שופטים, בסיעתא דשמיא, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הפרשה פותחת בפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אור החיים הקדוש מסביר מה הקשר בין תחילת הפרשה הזאת לסוף הפרשה שעברה, פרשת ראה, בה נצטווינו על מצוות שלושת הרגלים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני, השם אלוקיך. ולאחר מכן שופטים ושוטרים. מסביר אור החיים הקדוש מה הקשר בין סוף הפרשה שעברה לתחילת הפרשה הזאת. אומר אור החיים הקדוש, התורה רוצה לרמז לנו שאם יש שחכמי ישראל לא יאמרו לעצמם, אין צורך למנות שופטים, בתי דין, בתי משפט לעם ישראל אם יהיה להם דיונים. למה לא צריך? כי הרי שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. אם יש לאנשים מסוימים משפט, יש להם דין, יש להם ריב, יחכו לרגל, לחג הקרוב, ילכו ללשכת הגזית, לסנהדרין, יישפטו אצלהם, יידיינו אצלהם, וככה יוציאו את משפטם לאור. למה להקים בית דין ובית משפט? לכן אומרת התורה, לא, אף על פי ששלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה? כדי שלא לענות את הדין. תיתן לך בכל שעריך. מסביר אור החיים הקדוש מה זה תיתן לך, שגם ועדת המינויים, כלומר אלה שממנים אחראים על מינוי השופטים, גם הם יהיו כפופים לדעתם של הדיינים. תיתן לך, כל אחד ואחד חייב לקבל על עצמו את המרות של הדיינים. למה? כי אחרת איש את רעהו חיים בלעו, והסמכות העליונה לא תהיה הדיינים, אלא יהיו הממנים שלהם. הציוויים שהקדוש ברוך הוא נותן לדיינים, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. ראיתי מקשים המפרשים, למה בתחילה התורה אומרת כלל, לא תתה משפט, ולאחר מכן התורה אומרת לנו דברים מסוימים שהעושה אותם עלול להטות את המשפט? הרי זה בדיוק אותו דבר. לכאורה המילים לא תתה משפט מיותרות. התורה יכלה להסתפק במילים לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי הרי מה העניין של אסור להכיר פנים? מה העניין שאסור לקחת שוחד? כדי שלא תתה משפט. אז למה התורה כופלת? אלא ראיתי מתרצים המפרשים תירוץ מתוק מדבש. לפעמים יש לאדם גם בחיים דבר, עניין, הלכה, שהוא כמעט בטוח שזה הדין, אולי אפילו הוא פתח, בדק, ורואה שזה מה שכתוב. אבל לפעמים באים לאדם מחשבות, לא, אולי פה זה לא בדיוק הדין כמו שאני חושב, אולי יש עניין להחמיר, אולי תמיד יש עניין להחמיר, אבל במקום שצריך. לא תתה משפט, אומרת התורה, מהדמיונות שלך, מהחששות שלך, אולי זה לא נכון, אולי אנחנו סתם חושדים בבן אדם הזה, אולי העדים שקרנים? לא! מהמחשבות שלך אומרת התורה, מהדמיונות שלך לא תתה משפט. ראיתי גם כן, סיפר פעם מרן, רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שישב איתו בבית הדין איזשהו דיין שהיה מאוד מאוד חששן, כמו שאמרנו תמיד, שהיו מגיעים אליהם דינים של אשת איש, של ממזרות, הוא היה צורק להם, מה זה? איך אתם לא מפחדים ככה להורות? ומרן היה אומר לו, אין מה לעשות. ומרן סיפר שכשהוא נתמנה, מרן נתמנה לראשון לציון, הגיע אליו בקשה מאותו דיין לעלות לבית הדין הגדול. אמר מרן, אני לא נתתי לו את האפשרות הזאת. למה? כי דיין צריך לדעת לפסוק, לחתוך כמו שאומרים. לא תמיד לחשוש, ועל זה אומרת התורה, לא תתה משפט. לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. אגב, רואים מפה בעצם, מהלשון של התורה אם נדקדק, שהאיסור לקחת שוחד חל אך ורק על הדיין, אך ורק על השופט. אין איסור לתת שוחד. יש איסור לקבל שוחד ולא תיקח שוחד. פעם שאל שופט גוי בבריסק את רבה של בריסק, רב יושע בר. אמר לו, כבוד הרב, הדינים שלנו, כלומר של הגויים, הרבה יותר טובים משלכם, מדיני התורה. למה? אמר לו, אני אסביר לך. אצלנו, אמר הדיין הגוי, אסור לקחת שוחד ואסור לתת שוחד. החוק מבטח את עצמו, אנחנו בטוחים שאף אחד מן הצדדים לא נתן שוחד. ואילו אצלכם, אומר השופט, אסור רק לקחת שוחד. הנה, לתת שוחד מותר. אם יתפתה איזה אחד לקחת שוחד, יהיה מותר לתת לו. הדינים שלנו הרבה יותר טובים. אמר לו הרב של בריסק, להפך בדיוק. למה? התורה אומרת, אמר לו הרב של בריסק, עושה ביטוח. אנחנו בטוחים שהדיין לא לקח, ואצלכם בדיוק ההפך. למה? משום שאצלנו הדיין, בוא נגיד שהוא לוקח שוחד, מותר לו לקחת למקבל, מותר לו לקחת, אבל לתת לאותו אחד שנתן מותר לתת. הדיין חושש שמה הוא לא יפסוק כמו אותו אחד שנתן לו שוחד, או גם אם הוא יפסוק כמו אותו עכשיו, אם הוא יריב איתו מחר, יריב איתו מחרתיים, הוא ילך וילשין עליו שהוא נתן, שהוא קיבל שוחד. יגידו לו, היי, אתה נתת שוחד, ויגיד, אין לי שום בעיה, אין איסור לקחת שוחד, אין איסור לתת שוחד, יש רק איסור לקחת. לכן הדיין לעולם לא ייקח שוחד, כי הוא יחשוב ויחשוש שאותו אחד שנתן לו ילך וילשין. אבל אילו אצלכם, אותו אחד שנתן לעולם לא ילך וילשין שהשופט קיבל שוחד. למה? כי אם הוא יגידו לו שקיבל שוחד, אם הוא ילשין שאותו שופט קיבל שוחד, יגידו לו, איך אתה נתת? אף אחד לא ירצה להפליל את עצמו. לכן דינים של התורה הרבה יותר טובים, עם הרבה יותר היגיון. לאחר מכן מצווה אותנו התורה ציווי, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. בעצם מה שחכמים אומרים חשוב לעשות, לא לזוז ממה שחכמים אומרים, גם אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, דורשים מפה חכמנו זיכרונם לברכה, ועל ימין שהוא שמאל. כמה חשוב הדבר הזה, שיהיה לאדם מורה דרך, מורה הוראה, בכל הדברים שלו התייעץ איתו, בהלכות התייעץ איתו, בהשקפה התייעץ איתו, בכל דבר ודבר התייעץ איתו, כמה הדבר הזה חשוב. ראיתי מקשים, פה המילה שמאל, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, כתובה חסר, סין, מם, אלף, למד. ואילו בעוד כמה פסוקים שהתורה מצווה אותנו על המלך, התורה אומרת צריך שיהיה לו ספר תורה. למה? לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. שם המילה שמאל מלאה, כתובה עם וב, סין מם, אלף, וב, למד. למה מקשים המפרשים? למה פה שמאל כתובה חסר ושם שמאל כתובה מלא? אלא מתרצים ומפרשים תירוץ מתוק מדבש. מתרץ הרב באר יוסף, אתה יודע למה? משום שפה, כמו שאמרנו, חכמנו זיכרונם לברכה דרשו, מה הכוונה לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל? השמאל הזאת היא כתובה חסר, כי הרי חכמים דרשו, אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. אם כן היא נמצא, שמה שכתוב פה המילה שמאל, זה לא שמאל אמיתי, זה שמאל שהוא באמת ימין. אבל אצל המלך, מה שכתוב לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, שם ימין הכוונה ימין אמיתי, ושמאל, שמאל אמיתי. לכן פה אצלנו כתוב שמאל חסר ושם כתוב שמאל מלא. ראיתי סיפור מרתק ומפעים על העניין הזה של אמונת חכמים, כמה מרוויח מי שעושה כמו שהרב שלו אומר, בעצימת עיניים כמו שאומרים, בעיניים עצומות, גם אם לא תמיד מבינים מה הרב אומר. היה איזה אדם אחד שהשם ישמור, היה לו כמה איברים פנימיים בבטן שקצת נפלו ממקומם, בני מעיים או כיסא מרה, לא יודע בדיוק איזה שהם איברים מסוימים שנפלו ממקומם. הדבר הזה היה גורם לו להרבה הרבה כאבים. הוא רצה לעשות ניתוח בעצם להחזיר את אותם איברים למקום, אבל האדמור שלו, האדמור מיללוב עליו השלום, אמר לו, אל תעשה את הניתוח. אותו אחד כמו חסיד נאמן, אמר הרב, אמר, לא עושים, לא עושים. הוא לא הבין למה הרב אמר לו לעשות, זה גרם לו הרבה כאבים, אבל הרב אמר, הרב אמר. לאחר כשנתיים שלוש, ליל שבת אחד אחרי התפילה, הוא חוזר מבית הכנסת לבית, ובדרך פוגש אותו ערבי ארור ודוקר אותו בבטן ונמלט. לא היה אף אחד ברחוב שיסעד אותו, שיעזור לו. הוא התחיל ללכת כשהוא שוטט דם, ובדרך פגש אותו חבר שלו, שגם הוא בכלל לא היה אמור להיות ברחוב באותה שעה, אבל אמא של אותו חבר הגיעה בדיוק לירושלים באותה שבת, והוא התעכב אצלה, ולכן הוא בדיוק מצא אותו, עזר לו ללכת, באיזשהו שלב הוא כבר לא היה מסוגל ללכת, הוא השכיב אותו על הרצפה והזרק את כוחות ההצלה. לקחו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ושם הרופאים כשראו את הסכין בתוך גופו של אותו אחד, אמרו קרוב לוודאי שהוא לא יחיה. למה? כי זה בדיוק כנגד האיברים הפנימיים, שאם השם ישמור פוגע בהם סכין, אין מצב שאותו אחד יישאר בחיים. אבל בכל זאת, הם הוציאו את הסכין כמו שצריך, פתחו את המקום, וראו שאותם איברים, שאם חס ושלום היה פוגע בהם הסכין, אותו אחד היה מת, הם לא במקום שלהם, קצת למטה ממקומם. הם ניתחו אותו, עשו את מה שצריך לעשות, ולאחר שאותו אחד התעורר, הם שאלו אותו, איך זה יכול להיות? כיצד זה ייתכן? והוא סיפר להם, זה יומנם גרם כאבים מאוד מאוד גדולים, אבל הרב שלי אמר, אמרתי, אם הרב אומר, לא עושים את הניתוח. לאחר מכן, הוא הלך לאדמו, אמר לו הרב, עכשיו אפשר לעשות את הניתוח? אמר לו הרב, בסדר. רואים מפה מה הכוח של הצדיקים, מי ששומע על הצדיקים, רואים מכאן כמה הוא מרוויח. לאחר מכן מצווה אותנו התורה על פרשת המלך, בעזרת השם, שתגיעו לארץ ישראל, תרצו לשים עליכם מלך, שום תשים עליך מלך, מלך שתהה אמתו עליך. התורה מצווה אותנו ציוויים, ישנם ציוויים מיוחדים למלך, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים. למה? אז התורה מפרטת, לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרים למען הרבות סוס, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. מקשים המפרשים, למה דווקא הטעמים, הסיבות של המצוות האלו התורה פרשה אותם? הרי יש לנו בתורה הרבה הרבה מצוות שאנחנו לא יודעים מה הטעם שלהם, לא יודעים מה הסיבה שלהם. למה דווקא המצוות האלו התורה הסבירה מה הטעם, מה הסיבה? אלא ראיתי מסבירים ומפרשים הסבר מתוק מדבש. ההסברים, הסיבות, הטעמים של המצוות הללו הם מצוות לכשעצמם. מהסיבה למה אסור למלך להרבות סוסים, אנחנו לומדים שאסור לרדת למצרים לחינם. מהסיבה של ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, אנחנו לומדים שמצווה על האדם להסיר ממנו כל דבר שמפריע לו ותורד אותו בעבודת השם. לכן הסבירה ופירטה התורה מה הטעמים של המצוות הללו. ראיתי סיפור מרתק ומפעים גם על הנושא הקודם שדיברנו עליו, על אמונת חכמים, וגם על הנושא הזה של מלך וסוסים. לפני כמה מאות שנים ברוסיה היה אדם אחד, שמו בצלאל. הוא התמחה מאוד מאוד בבניית אוניות. יום אחד הוא קיבל הזמנה מהצבא של רוסיה, מצבא הצאר בכבודו ובעצמו, לבנות להם ספינת מלחמה. הוא היה ידוע כבונה ספינות המלחמה המוכשר ביותר בשוק, המתקדמות ביותר בשוק, וצבא רוסיה הזמין ממנו ספינת מלחמה. באמת, הוא התחיל במספנה שלו בבניית הספינה. הפועלים הגויים שהיו תחתיו הצר להם והציק להם מאוד מאוד שהיהודי הזה עולה ומתעלה. כאב להם על זה מאוד, ועוד שהצר מזמין ממנו עונייה, הם לא יכלו לסבול את זה. לכן הם החליטו שהם יחבלו במערכות של הספינה. אמנם כלפי חוץ הם יעמידו פנים כאילו הכל בסדר, אבל בפנים הם יחבלו במה שהם רק יכולים. ואז כשיבואו להדגים, כשבצלאל מנהל העבודה יבוא להדגים לצבא הרוסי איך ומה, הכל מתפוצץ בפנים, וכמובן זה נחשב כמו בגידה בצר בכבודו ובעצמו, והם כבר יעשו איתו את מה שהם יודעים טוב מאוד לעשות. הם באמת עשו ככה כמו שהם חשבו, ובאמת כמצופה וכמתוכנן, כבר בפעם הראשונה שהצבא בא להשתמש בספינה הזאת, נפער חור גדול מאוד בספינה, כל המפקדים, הספינה עם כל המפקדים החלה לשקוע, מהר הבריחו אותם ליבשה, ואותו בצלאל מיד נכנס לכלא כשהמשפט, שהוא לא באמת משפט, אלא סך הכל גזרת דין, נקבע לעוד כמה ימים. הוא ביקש לצאת לכמה שעות, הלך מהר מהר לאדמו"ר, האדמו"ר הראשון מחב"ד, רב שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא. הוא הלך לאדמו"ר ואמר לו, כבוד הרב, סיפר לו את כל הסיפור, אמר לו, הרב, מה עושים? רב שניאור זלמן ייעץ לו יעצה, והיא הייתה נראית לו קצת מוזרה, אבל הוא אמר, הרב אמר, עושים, ועשית ככל אשר יורוך. הוא הלך לשוק, ביקש לקנות את שתי הסוסים הכי יפים, הלבנים הכי יפים. הסוסים הלבנים הם יותר טובים מהחומים, אז את היפים שבהם, באמת קנה במחיר מפולפל מאוד, שתי סוסים גבוהים, יפים, חסונים. הלך לאחר מכן לנגר, אמר לו, אני מבקש לקנות מרכבה יפה מאוד מאוד מאוד, תכין לי אותה, אני רוצה תוך 24 שעות. אמר לו, כן, יש לי איזה משהו מוכן, אני רוצה, אמר לו, תשפץ לי אותה, תעשי אותה הכי יפה שרק אפשר. באמת, הנגר עמד בהבטחתו, ותוך 24 שעות היה מוכן. בצלאל לקח את הסוס והעגלה והסתובב איתם ליד רחוב ביתו של הצאר, ככה כשהוא עצמו רוכב על הסוסים. לאחר כמה שעות מגיע אליו אדם אחד, אומר לו, אני יכול לקנות ממך את הסוס והעגלה, את הסוסים והעגלה? אומר לו בצלאל, לא לא, זה לא למכירה. אומר לו, אולי בכל זאת אני מוכן לתת לך עליהם כמה שתבקש. אומר לו, לא, הם לא למכירה. אומר לו, תשמע, זה לא בשבילי, זה בשביל הצאר, בכבודו ובעצמו. בצלאל רק חיכה לזה, הוא קפץ מהעגלה בשמחה ואמר לו, אם זה בשביל הצאר, בשמחה. מה זה, היית אומר מההתחלה, בחינם ללא כסף. חינם אין כסף, קח את זה בשביל הצאר. טוב, המשרת לקח, הכניס את זה לאורווה, והלך לצאר, אמר לו, תשמע, היהודי הביא את זה בחינם. הצאר התפלא, אמר, כל הכבוד לו, אני רוצה, תראה לי אותו, מי זה? הלך המשרת, קרא לבצלאל, בצלאל נכנס, אומר לו הצאר, מי אתה? מה אתה? הוא אמר לו, קוראים לי כך וכך, בצלאל, משפחה פלונית. השם שלו היה נשמע קצת לצאר, קצת מוכר. הוא ניסה להיזכר מאחד, ואז המשרת אמר לו, זה נראה לי אותו אחד של הספינה. עיניו של הצאר נפתחו בתדהמה, ואומר לו, אתה? איך זה יכול להיות? הרי אתה חיבלת בספינה של הצבא שלי, ואני ראיתי אותך, באיזו שמחה אתה מסרת למשרת את הסוס והעגלה. איך זה מסתדר? אז הוא סיפר לו, אמר לו, אני אגיד לך את האמת, זה לא אני, העובדים הגויים שתחתיי צרה אינם בגדולתי, ולכן הם החליטו לחבל כדי שאני אענש. הצאר אמר לו, צ'ק פה בארמון כמה ימים, אני רוצה לבדוק את מה שאתה אומר. שלח באמת ועדת חקירה, בדקו, ובאמת לא היה קשה למצוא, העובדים שיתפו אותם בשמחה, ראו גויים כמותם, שיתפו אותם בשמחה בחדשות המשמחות. איך דפקנו את היהודי הזה? הצאר לא היה צריך לי יותר מזה, מיד הכניס את כולם לכלא, שחרר אותו לחופשי, ואפילו נתן לו שי על הסוסי העגלה שהוא הביא לו. לאחר מכן הלך אותו בצלאל לבעל התניא, אמר לו, הרב, איך הרב חשב על זה? מה הקשר? למה דווקא הרעיון הזה? אמר לו הבעל התניא, ראיתי, כתוב הרי בתורה, ולא ירבה לו סוסים, למדתי מכאן שלמלך יש תאווה מיוחדת לסוסים. אמרתי, אם כן, תיתן לו סוסים, זה כבר יהיה שוחד, וזה כבר יפתח לך את פתח ההצלה. עוד ציווי שהתורה מצווה על המלך, שצריך שיכתוב לו שני ספרי תורה, אחד בביתו, ואחד צריך לקשור על היד, והייתה עמו, וקרבו כל ימי חייו. מקשים המפרשים, למה התורה בתחילה כותבת בלשון נקבה, והייתה עמו? ולאחר מכן בלשון זכר, וקרבו כל ימי חייו. צריך לכתוב, וקרא בה כל ימי חייו. למה וקרבו כל ימי חייו? אלא מסבירים המפרשים, והייתה אמו חוזר על התורה. וקרא בו גם חוזר על התורה, אבל רומזת לנו פה התורה, הרי ישנה הלכה, דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. לכן המלך צריך, כשהוא לומד תורה, לקרוא מתוך הכתב. וקרא בו, מי זה בו? בו זה בספר, מתוך הכתב הוא צריך לקרות. למה? כי דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. לאחר מכן, מצווה אותנו התורה על הדין הזה של עדים זוממים. אם השם ישמור, באו שתיים, העידו על אדם מסוים שהוא עשה מעשה שחייב עליו מיטה, או כל דבר אחר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אם הם זממו להרוג אותו, הורגים אותם בחזרה. אומרת לנו, דורשים מכאן חכמים, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, זמם ולא כאשר עשה. מכאן אמרו, אומרים חכמים זכרונם לברכה, הרגו אין נהרגים. כלומר, אם אותו אחד שהעדים זוממים ביקשו להרוג אותו כבר נהרג, אז לא הורגים את העדים זוממים. ולכאורה לא מובן מדוע. הרי ההיגיון אומר לכאורה בדיוק ההפך. אם הם הרגו, אז נהרוג אותם. אם הם לא הרגו, אז לא נהרוג אותם. אבל התורה אומרת בדיוק ההפך. רק אם הם לא הרגו, הורגים אותם. אם כבר נהרג אותו אחד שהם רצו להרוג אותו, לא הורגים אותם. למה? מה ההיגיון בזה? אלא מסבירים המפרשים, אומר הרמב"ן, הרי אלוקים ניצב בעדת אל. השכינה נמצאת עם הדיינים, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, שידונו דין אמת לאמיתה של תורה. אם קרה והם דנו אדם למיתה, כנראה שזה היה מגיע לו. מסיבה כזו או מסיבה אחרת. ראיתי ממשילים מסבירים את זה על פי משל. היה פעם אדם שקיבל סתירה מאיזשהו מישהו ברחוב. הלך, טבע אותו לבית דין, ובבית הדין פסקו, תיתן לו סתירה בחזרה. אמר התובע לדיינים, לכאורה הדין אינו מידתי. למה? משום שהוא נתן לי סתירה, אני אדם חף מפשע. אני נותן לו סתירה שהוא אדם רשע. הוא נתן סתירה לאדם חף מפשע. אני נותן סתירה לאדם רשע. הוא נתן סתירה לאדם צדיק. הדין, הפסק שלכם, אינו מידתי. אותו דבר גם פה. אחרי שהם הורגים, הם הורגים אדם, הם אחרי שהם הורגים, אם נהרוג אותם, העונש לא מספיק להם. אם נהרוג אותם לפני שהם הרגו, אז הדין אמת. למה? כי הם רצו להרוג אדם חף מפשע. אנחנו הורגים אנשים חפים מפשע שהם לא באמת הרגו, אלא רק ביקשו להרוג. לאחר שהם כבר הרגו, הדין אינו מידתי. העונש הזה לא מספיק להם. ראיתי מסבירים את זה בעוד הסבר, שלפני שהופק זממם, כלומר לפני שהרגו את מי שהם ביקשו להרוג, היצר הרע עדיין נמצא בהם, עדיין תופס אותם, ולכן יש מצווה ועניין לבאר אותו מן העולם. אחרי שהם הרגו, היצר הרע כבר עוזב אותם. אין ליצר הרע כבר עניין בהם. הוא נותן להם טעם של מתיקות, של החטא, כמה דקות לאחר מכן, וזהו, היצר הרע עוזב אותם. יהי רצון שנזכה להתחזק בכל מה שדיברנו על זה בשיעור, במיוחד באמונת חכמים, ונזכה בעזרת השם שיעבור עלינו החודש הזה מתוך התעלות, מתוך התרוממות רוחנית, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. שבת שלום ומבורך.